الليل صغير أصحى شوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, טוב באלול, י"ז באלול תשפ"א, מסכת סוכה, הדף ה-49, דף ממתת, שבוע ימים. עד לסיום המסכת כולה על נון וב דפיה, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לקול התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו האיכותית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה את הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אלול תשפ"א, זרוק עלינו מים טהורים וטהרינו. עיקר התשובה היא הכנעה וההתבטלות לפני הקדוש ברוך הוא, גם טבילה במקווה מתארת רק מפני שהסכים ליבו לפרוש מאותן העיצות והבין נפשו במי הדעת, כלשון הרמב״ם בסוף הלכות מקוואות. אם כן, בקשתנו מהשם יתברך שטהרינו על ידי מים מכוונת לא רק לטהרת הגוף אלא בעיקר לטהרת הנפש. בעניין הזה כתב בילקוט הגרשוני בשם רבי שמשון מאוסטרופולי, שפירש את דברי חז"ל במסכת עירובין בדף דלת עמוד ב', 40 סאה מים כל גופו של אדם עולה בהם, שעולה הוא לשון ביטול, כמו תרומה עולה באחד ומאה. שאם נתערבה מאה תרומה בחולין ויש פי מאה חולין מן התרומה, התרומה בתהילה ואיסור אכילתה פוקע. והנה מידת 40 סאה שווה ל-960 לוג. ומובא בתלמוד הירושלמי שבריאה בתהילה ב-960, ולזה רמזו חז"ל, שאמרו שכל גופו של אדם עולה ב-40 סאה, שהאדם הוא בריאה. וכאשר הוא טובל במקווה של 40 סאה, דהיינו 960 לוגים מים, הוא עולה, כלומר מתבטל, שהאדם התמה שהיה מתבטל, ובמקומו באה בריאה חדשה טהורה. והנה עיקר התשובה היא כאמור ההכנעה וההתבטלות אל השם יתברך. ואשר על כן אמרו חז"ל במסכת סנהדרין, בדף ה-99, מקום שבעלי תשובה עומדים, שם צדיקים אינם עומדים שם, מפני שבעל תשובה ליבו נשבר בקרבו כשמעלה בזיכרונו את חטאיו שחטא לפני מלך מלכי המלכים, את המרד שמרד באבי וכפיות הטובה שנהג בהשם יתברך, אשר ריחם עליו ויצר אותו יש מאין והיטיב עמו ללא גבול. ועל ידי ההכנעה הזאת ושברון הלב הגדול שלו, קרוב בעל התשובה להשם יותר מן הצדיק הגמור. ולזה רמזו חכמינו זיכרונם לברכה, שאמרו במסכת יומא בדף פי ה', מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כלומר, כשם שהמקווה מתאר את האדם על ידי שמבטל את עצמותו, כמו כן הקדוש ברוך הוא מתאר ומזכה את ישראל כאשר מבטלים הם את עצמם בפני מציאותו יתברך, שמפחד השם ומהדר גאונו הם מגיעים לבחינה שכבר אין בהם ממש. עלינו להתאמץ אם כן לחוש תחושה של הכנעה והתבטלות לפני השם יתברך, וכך נזכה לטהרת גופנו ונפשנו, והשם יתברך יכתבנו ויחתמנו לחיים טובים. כך מאוצרו של רבי שלמה לוינשטיין שליטה ומתוק האור, אלול תשפ"א, הנה הגענו אל תפילת בית המדרש בסייעתא דשמיא, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות תק"ה, שלא ייקח שבט לוי חלק בביזה ומשורשי המצווה לפי שמשרתי השם לא נאה להם להשתמש בכלים החטופים מידי בני האדם במלחמה בחרב חנית וחידון, כי לא יבוא בית השם רק דבר הבא דרך שלום ויושר ואמונה, ולא שידאג עליו לב איש ואישה. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא בתלמוד תורתנו בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ממחת במסכת סוכה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מהו רגל בפני עצמו? והתשובה, לרשי שהם יושבים בסוכה ולתוספות שטעון לינה, ולרח שנחשב כשבעה ימים מתוך 30 של אבל. שאלה שנייה, כיצד מקיים מצוות שמחה בשמיני עצרת? והתשובה, מקריב שלמי שמחה בערב יום טוב האחרון ואוכלם בלילה. שאלה שלישית, אם יושב בסוכה בשמיני, כיצד מוכיח שאינו עובר על בל תוסיף התשובה? בארץ ישראל פוחת מהסוכה, דלת תפחים ופוסלה, בחוץ לארץ בסוכה קטנה מדליק את הנר ובסוכה גדולה מכניס כלי מאכל. שאלה רביעית, כיצד היו נקווה הניסוך לתנה של משנתנו ומדוע בתשובה הנקף של ניסוך היין היה עווה ושל מים דק, מפני שהמים ממהרים להישפך וצריכים הניסוכים להסתיים יחד. שאלה חמישית, לאיזה צד מסתובבים כשעולים למזבח לעולת העוף התשובה? צד שמאל, כדי שלא תמות העולה מאשן המזבח. והשאלה האחרונה לדף ממחת הייתה, האם ניתן להכשיר פגם במזבח על ידי מלח? והתשובה לא. אמנם יש בכך מעלה ששמים את הבול מלח כדי שלא ייראה המזבח פגום. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ממחת במסכת סוכה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע טוב באלול תשפ"א, י"ז באלול תשפ"א, עיקר ותורף העניין לתלמוד תורתנו בדף ממתת במסכת סוכה, שבוע ימים בעזרת השם ובישועתו לסיום המסכת כולה בעזרת השם ובישועתו בכף דלת באלול תשפ"א. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממחת עמוד א', שבע שורות לפני סוף העמוד, במשנה מתחילה במילים ניסוך המים כיצד. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנה זו ממשיכה לבאר את דברי המשנה לאל בתחילת הפרק בדף ממבט עמוד ב', ששנינו בה בין שער הדינים וניסוך המים שבעה. במשנה זו תבאר כיצד מתקיימת מצוות ניסוך המים. רוב הקורבנות הקריבים במקדש טעונים נסכים, כלומר שמנסחים יין על גבי המזבח בשעת הקרבת הקורבן. ובחג הסוכות, בכל יום ימי החג בשעת הקרבת תמיד של שחר, היו מנסחים גם מים בנוסף לניסוך היין. במצווה זו של ניסוך המים, הלכה למשה מסיני היא, כפי שלמדנו לעיל בדף מ"ד עמוד א'. המשנה שלפנינו תבאר פרטי ודיני המצווה הזו, ואגב כך תבאר גם את דיני ניסוך היין. ובפשטות ניסוך היין שנשנה במשנה, דיניו נוהגים גם בניסוך היין בשאר ימות השנה. ועל הכסף משנה, בהלכות מעשה הקורבנות פרק ב' הלכה א', כותב שלדעת הרמב״ם, יש חילוק בניסוך היין בחג לבין ניסוך היין בשאר ימות השנה, שבשאר ימות השנה היו מנסחים על גבי יסוד המזבח, ורק בחג היו מנסחים בספלים שהיו על גבי המזבח, כפי שיבואר להלן. אם כן אומרת המשנה, בדף ממחת עמוד א', שבע שורות לפני סוף העמוד, מצוות ניסוך המים ששנינו לאיל, שזמן קיומה בכל שבעת ימי החג, כיצד הייתה נעשית העין נוטל צלוחית של זהב המחזקת שלושה לוגין? שלושה לוגין הם רביעית העין, כמבואר במסכת מנחות, בדף פייטט שההינו 12 לוגין, שזהו השיעור הקטן ביותר בנסחים, דהיינו נסחי כבש, כמבואר בפרשת נסחים, בספר במדבר, פרק תדבף פסוק אי, ויין לנסח רביעית העין לכבש האחד. אז אם כן, ניסוך המים כיצד צלוחית של זהב המחזקת שלושה לוגין, היה ממלא בה מים מן המעיין ששמו מעיין השילוח. מעיין היה סמוך לירושלים ושמו שילוח, אומר רשי. ובטעם הדבר שלקחו מים מן השילוח, דווקא נאמרו שני טעמים בראשונים, הרטבה בייר, מפני שלניסוך המים צריכים דווקא מי מעיין. ותוסות לקמן, בדף ממחת עמוד ב', בדיבור המתחיל מנה הנמילי, כותבים בפירושם השני שלמדים זאת מהפסוק בספר ישעיה, ושאבתי מים בססון ממעייני הישועה. והפסקי הריד כתב על פי הירושלמי שלקחו מן השילוח כדי לפרסם את הדבר כנגד הצדוקים שלא הודו במצוות ניסוך המים. אז אם כן, ניסוך המים כיצד? היה נוטל צלוחית של זהב מחזקת שלושה לוגים והיה ממלא במים מן מעיין השילוח ומביאים את המים לבית המקדש, וכאשר הגיעו לשער המים, אחד השערים שהיה בדרום העזרה ונקרא כן על שם שדרכו הביאו צלוחית המים, כאשר הגיעו לשער המים תקעו ויריעו ותקעו לשם שמחה. עלה בכבש שהיה בדרומו של המזבח, וכשהגיע למזבח פנה לשמאלו, שהוא צד מערב, כי למרות הכלל שכל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין, כאן פנה לשמאלו. טעם הדבר תבהר הגמרא בהמשך. והגיע לקרן דרומית מערבית של המזבח, ושני ספלים של כסף היו שם, לתוכם היה הכהן מנסח את היין ואת המים. רבי יהודה אומר, ספלים אלו של סיד היו, אלא שהיו נראים עשויים מכסף, כיוון שהיו מושחרים פניהם מפני היין, כיוון שהשתמשו ביין אדום. ולאחר זמן, האדום נהפך לשחור. כדברי הגמרא לאל בדף למד ג' עמוד ב', השחור הוא בעצם אדום, אלא שלקה. מבאר את המשנה כיצד היו עשויים אותם ספלים ואיכן היו מונחים. וספלים אלו מנוקבין כמין שני חותמים דקין. בצדדי כל אחד מהספלים הללו הייתה בליטה כמין חותם דק, ובכל בליטה היה נקב שדרכו היו המים והיין יוצאים מהספלים למזבח, ומשם המשיכו דרך נקב שהיה במזבח לתוך השיטין. בתוך המזבח היה כעין צינור שירד לתוך חלל עמוק מאוד שהיה תחת המזבח ונקרא בשם שיטין. ואומר עליכם שמיים בפירושו על הרמב״ם הלכות בית הבחירה פרק ב' הלכה י' א', שלדעת רשי היה רק צינור אחד בתוך המזבח, מה שנקראו שיטין בלשון רבים, משום שגם ביסוד היה נקף שבו ירדו הדמים של הקורבנות לחלל שהיה תחת המזבח לכיוון נחל קדרון. והכל היה בכלל השיטין. תוספות בדיבור המתחיל כמין חולקים על רשי ופרשו שלא הייתה בליטה בצדדי הספלים, אלא נקב היה בתחתית הספלים כנגד נקבי השיטין שהיו בקרן דרומית מערבית של המזבח, והמים והיין ירדו מיד מהספל לתוך השיטין. הדמיון לחותם אינו בבליטה, אלא שהנקבים היו כמין שני נקבי חותם. הוסיפו התוספות שאולי אפשר לבאר את הדמיון לחותם בבליטה, דהיינו שהייתה בליטה בתוך הספל מסביב לנקב כדי שלא ייכנס פסולת לנקבים. ממשיכה המשנה ואומרת, אחד מהנקבים הללו היה מעובה רחב ואחד דק, והטעם של ההבדל בין שני הנקבים כדי שיהיו שניהם קלין בבת אחת. ניסוך המים וניסוך היין הסתיימו בבת אחת, כלומר מאחר שקילוח המים מהיר יותר מהיין, שהיין יותר סמיך מהמים, עשו לספל של היין נקב רחב יותר כדי שעל ידי כך הסתיימו שני הניסוכים בבת אחת. ושני ספלים אלו היו נתונים זה לצד זה בדרום המזבח סמוך לקרן דרומית מערבית. הספל הנמצא במערבו הקרוב יותר לצד מערב היה של ניסוך המים, והנמצא במזרחו והקרוב יותר לצד מזרח היה של ניסוך היין. ממשיכה המשנה, עם טעה כהן והחליף בין הספלים ועירה את הצלוחית של המים לתוך הספל של היין, את הצלוחית של היין לתוך הספל של המים, יצא ידי חובה ואינו מנסך שוב. נתבהר במשנה ששיעור ניסוך המים הוא שלושה לוגין ומצוותו רק בשבעת ימי החג. בא רב יהודה לחלוק על שני הדינים הללו. רב יהודה אומר, בצלוחית המחזיקה לוג היה מנסך, ששיעור ניסוך המים הוא לוג אחד בלבד ולא שלושה לוגין כדעת הנקמה. וכל שמונת ימי החג, דהיינו אף בשמיני עצרת, היו מקיימים את מצוות ניסוך המים ולא רק בשבעת ימי חג הסוכות. ובטעמו של רב יהודה יש לומר שכשם ששמיני עצרת התרבה לעניין שמחה לגבי חיוב הבאת שלמי שמחה כמבואר לאל בדף ממחה עמוד א', הוא הדין שהתרבה לעניין שמחת ניסוך המים, שמצינו שהיה זה חלק משמחת החג כמבואר לכמן בדף נ' עמוד א', מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, כך מסביר התוספות יום טוב. ממשיכה המשנה לפרט את דיני ניסוך המים. ולמנסך אומר לו, ויש גורסים למנסך אומרים לו, אגבה ידך בשעת ניסוך המים, כדי שיראו כולם שמנסך לתוך הספל. שמה הוא צדוקי, והצדוקים אינם עודים במצוות ניסוך המים, שכבר היו דברים מעולם, שפעם אחת ניסך צדוקי אחד את המים על גבי רגליו, כי הצדוקים לא האמינו בתורה שבעל פה, אלא רק בתורה שבכתב, ומכיוון שניסוך המים לא התפרש בתורה, אלא נאמר הלכה למשה מסיני, לא קיבלו אותו הצדוקים, ולכן אותו כהן שהיה צדוקי שפך את המים על גבי רגליו דרך ביזיון, כך מסביר הריטב"א. ורגמו כל העם באתרוגיהן, וערוך לנר מביא בשם הירושלמי שהצדוקי הזה מת על ידי הרגימת אתרוגים. הוא מוכיח זאת כדברי רשי לקמן שרגמו גם באבנים, כי מאתרוגים לבדם לא היה מת. מפרש את המשנה כיצד קיימו את ניסוך המים בשבת. כמעשהו של ניסוך המים בחול, כך מעשהו בשבת, אלא שבשבת לא יכלו להביא מים מן השילוח מפני איסור הוצאה מרשות לרשות. ולכן היה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת מן השילוח ומניחה בלשכה, וממנה היה ממלא למחרת מים לניסוך המים. וחבית שאינה מקודשת הכוונה, כלי שעדיין לא התחנך לעבודה במקדש, כי כל כלי שהתחנך לעבודה במקדש שכבר התחילו להשתמש בו לצורך העבודה במקדש, היה מתקדש בכך, בקדושת כלי שרת. כמבואר במסכת יומא בדף י"ב עמוד ב', שכל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן, משיחתן בשמן המשחה, מכאן ואילך עבודתן מחנכתן. והגמרא לקמן בדף מ"ט עמוד ב' תבאר את הטעם שהיה ממלא דווקא בחבית שאינה מקודשת, אם משום שלא ייפסלו המים בלינה ואם משום טעמים אחרים. אומרת המשנה, ואם נשפחה החבית תחולת המים שבתוכה, או שנתגלתה החבית, היה ממלא מים אחרים מן הכיור שהיה במקדש, והמים שבכיור לא נפסלו בלינה, כדין מים מקודשים שלנו בכלי במשך הלילה. שלנו הכוונה שישנו בכלי במשך הלילה, כמבואר במסכת יומא בדף ל"ז עמוד א', שבכל לילה היו משקעים את הכיור בתוך בור מים שהיה בעזרה, והמים שבכיור מתחברים למים שבבור, ולפיכך אינם נפסלים בלינה. אומר אחרי שכלומו, שצריך לומר שמשנתנו סוברת כדעת רבי ישמעאל במסכת זבחים בדף חב עמוד ב', שהמים שהיו בכיור היו מי מעיין, ולכן יכלו להשתמש במקרה הזה במי הכיור, כי הרי אלי למדנו בשם הראשונים שניסוך המים צריך להיות דווקא ממי מעיין. והטעם שאם נתגלתה החבית צריכים להביא מים אחרים, משום שהיין והמים שהיו מגולים פסולים הם לניסוך על גבי המזבח, שחוששים שמא שתה מהם נחש והטיל לתוכם ארס, ונמצא חסר משיעור המים הנצרך לניסוך המים, שהרי הארס משלים את השיעור. ותוספות כותבים בדיבור המתחיל שהיין, כי למסקנת הגמרא הטעם שונה. הטעם לקמן בגמרא בדף נון עמוד א', משום הפסוק בספר מלאכי, הקריבהו נא לפחתך, האם היית מקריב את זה לפני המלך שלך? כלומר שאין זה ראוי לנסך יין שהיה מגולה, שזהו דרך ביזיון כלפי מעלה. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף ממחת עמוד א' וסיומה בדף ממחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף ממחת עמוד ב', בשורה ה-13. מבררת הגמרא את המקור לכך שהיו תוקים בשעת שאיבת המים. שואלת הגמרא, מן האן מי למיכן למדנו שתוקים ומריעים בשעת שאיבת המים מן השילוח? משיבה הגמרא, אמר רב עינא דאמר קרא, נאמר בספר ישעיה פרק י"ב פסוק ג', ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה, ומבואר ששאיבת המים צריכה להיות מתוך השמחה. ותוספות בדיבור המתחיל, מן האן מי לכותבים שיש לפרש ששאלת הגמרא לעניין שאיבת המים מן השילוח, מה המקור לכך שצריכים מי מעיין דווקא, ומשיבה הגמרא שלמידים כן הפסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. אגב, שהוזכר הפסוק ושאבתם מים בססון, מביאה הגמרא שני מעשים השייכים לפסוק הזה. והגמרא מביאה את המעשים הללו להראות את כסילותם של הכופרים באמונת חכמים, שכפירתם מטמטמת את ליבם לטעון אבלים, ולעשות את הפסוקים לשחוק, כגון שכל אחד אמר על עצמו בסיפורים שלפנינו שיותר חשוב מחברו מחמת ששמו קודם בפסוק, וכן להביא גם את דברי רבי אבאו שהשיב למין כי יבלתו. כך מסביר הערוך לנר. מספרת הגמרא, נוטרי מיני שני מינים, שני אפיקורסים, אחד שמי ססון, שם האחד היה ססון, ואחד שמי שמחה, שם השני היה שמחה. אמר לססון לשמחה, אנא עדיף נמינך, אני עדיף החשוב ממך, דכתיב, ססון ושמחה ישיגו. כך נאמר בספר ישעיה פרק למד, ה' פסוק י', מכך שהקדים הפסוק ססון לשמחה, מוכח שססון חשוב משמחה. אמר לי, ישיב לו, שמחה לססון, אנא עדיף נמינך, אדרבה, אני עדיף ממך. דכתיב במגילת אסתר, פרק ח' פסוק י' ז', שמחה וססון ליהודים, הרי שהקדים הפסוק שמחה לססון. אמר לססון לשמחה, אחד יום השבקוך, יום אחד עתידים להפקיע אותך מן השמיים, דהיינו להוציא אותך מכלל ישראל, ושביוח פרוונקה, וימנו אותך לרץ, לרוץ לפני המחנה, ולהיות להם למורה דרך, להראות את הדרך ולעבור במעברות המים, והיינו שילך לפניהם לבדוק את עומק המים. דכתיב נאמר בספר ישעיה פרק נ"ה פסוק י' ב', כי ושמחה תיצאו. אמר לי, ישיב לו שמחה לססון, חד יום השבקוך, יום אחד יפקיעו אותך מן השמיים, יוציאו אותך מכלל ישראל, ומליו בך מאיה, וימלו על ידך מים, כלומר תשמש כשואב מים שהוא מלאכה גרועה ובזויה, כמו שמצינו אצל הגבעונים, ששמו אותם שואבי מים. דכתיב, ושאבתי מים בססון. מעשה נוסף, אמר לי, אהו מינה דשמי ססון, אמר אותו מין ששמו ססון לרבי אבאו, עתידתו דתמלו למאיה לעלמא דעתי, עתידים אתם שתמלו ותשבו לי מים לעתיד לבוא. דכתיב, ושאבתי מים בססון. ואותו מין פרש את הפסוק שישבו מים לצורכו, ששמו ססון. אמר לי רבי אבאו לאותו המין, אי אבי כתיב לססון, אם היה כתוב בפסוק הוא שאבתי מים לססון, כדי כאמרת, אכן היה ניתן לפרש כדבריך, שישבו עבורך מים ששמך ססון, אז אתה דכתיב בססון, אבל בעת שכתוב בססון בפסוק, אי אפשר לפרש כך, אלא כוונת הפסוק, משקי דאו גברה משבין עלי גודה, יקחו את אורו של אותו מין ששמו ססון לעשות ממנו נוד, ומלינן במאיה וימלו בו מים. ולכאורה יש לשאול מדוע לא ענה לו רבי אבאו בפשיטות שכוונת הפסוק לומר שאותו המין ישמש כשואב מים, כפי שענה לו חברו במעשה הקודם, ומבאר המערשה שכוונת המין הייתה ללעוג לאמונתנו בתחיית המתים, ולכן אמר לו, עתידים אתם למלות לי מים לעתיד לבוא, שלא כמו במעשה הקודם שדיברו על מה שעתיד להיות כאן בעולם הזה, ולכן ענה לו רבי אבאו כי יבלתו, שישתמשו בעורו לעתיד לבוא כנוד למלות בו מים. היינו שאנחנו ודאי נזכה לתחיית המתים, אמנם אותו מין שלא מאמין בכך, לא יזכה לכך, ואם כן, יוכלו להשתמש באורו לשם שאיבת המים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בסדר ניסוך המים, בחג הסוכות, עלה הכהן בכבש ופנה לשמאלו. מבואר במשנתנו שלאחר שעלה הכהן בכבש שהיה בדרום המזבח, פנה מיד לשמאלו לקרן דרומית מערבית. ובסוגיה שלפנינו התבאר שבדרך כלל הכהנים פונים קודם לימין, ורק בניסוך המים והיין ובעולת העוף אינו כן. ומן הטעם שיבואר להלן. מביאה הגמרא ברייתא מרחיבה בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיע במסכת צבחים בדף סמך ג' עמוד ב'. כל הכהנים העולים למזבח לצורכי עבודה, כגון היפוך האיברים על גבי המזבח או סידור עצי המערכה, היו פונים לקרן דרומית מזרחית הנמצאת לימינם, שכן הכלל הוא כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. ומשום כך, אפילו באופן שצריכים להגיע לקרן דרומית מערבית, לא היו פונים לשמאלם אלא לימינם לצד מזרח, ומקיפים את המזבח עד שמגיעים לקרן דרומית מערבית. והמקור לכלל הזה מבואר בגמרא במסכת צבחים בדף סמך ב' עמוד ב', מהפסוק בספר דברי הימים ב', עומד על 12 בקר, 3 פונים צפונה, ו3 פונים ימה, ו3 פונים נגבה, ו3 פונים מזרחה. וזה נאמר לעניין ים שעשה שלמה אותו מקווה, תחתיו היו רגליים בצורות שברים, וזה היה סדר עמידתם. מכך שהפסוק פירט מצפון למערב ולמזרח ולדרום, לומדים שכל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין, שהרי כשמקיפים דבר מצפון למערב, הרי זה דרך ימין. וכמו כן, לאחר שסיימו עבודתם לא היו חוזרים על עקבותיהם, אלא היו מקיפים, מסובבים את המזבח ויורדים ממנו דרך מערב שהוא לשמאל הכהנים בשעת עלייתם. כלומר, היו ממשיכים בהילוכם לצד ימין ומקיפים את המזבח עד שהגיעו לכבש מצד מערב שהוא לשמאל עלייתם ומשם יורדים. והטעם הוא, משום שאם היו חוזרים על עקבותיהם, היו צריכים לפנות לשמאלם כדי לשוב, שהרי כל זמן הליכתם הם צריכים ללכת כשפניהם אל המזבח, שאסור לכהנים להפנות את גבם אל המזבח. ואם ישובו אל עקבותיהם, הרי זו פנייה לשמאלם, ולכן הוכרחו להמשיך בהילוכם לצד ימין, כשפניהם אל המזבח, ולרדת מצד מערב, כדי לקיים את הכלל, כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. חוץ מן העולה לשלושה דברים הללו שעולים דרך שמאל, ובסיום העבודה אינם מקיפים את המזבח ויורדים, אלא חוזרים על העקב, דהיינו שווים אל עקבותיהם ויורדים. ואילו הן שלושת הדברים. א', ניסוך המים הנעשה בקרן דרומית מערבית, שהוא לשמאל הכהנים העולים בכבש, ואף שכל הפניות צריכות להיות לימין, כאן אינו יכול לעשות כן, משום שבהיקף המזבח יש הילוך של יותר ממאה אמה. ויש לחשוש שאם יפנה לימין ויקיף את המזבח, ייפסלו המים מאשן המזבח, ולכן היה מקצר ופונה מיד לשמאלו. וכששב לא היה מקיף את המזבח ויורד, שאם יעשה כן הרי הוא הולך לשמאלו, אלא חוזר על עקבותיו ובכך הוא הולך לימינו. וכמבואר לאל שלעולם היו הכהנים עומדים כשפניהם למזבח, ולכן הם בסיום הניסוך. היה מקיף את המזבח ויורד, הרי זה הליכה לשמאלו, ולמרות שבתחילת עבודתו הוכרח לעלות ולפנות דרך שמאל, מכל מקום צריך למעט בכך ככל האפשר, לכן בחזור פנייתו היא לימין. הדבר השני שעולים לו דרך שמאל, וניסוך היין, שגם היה בקרן דרומית מערבית, לא היה פונה לימינו ומקיף את המזבח למקצר ופונה מיד לשמאלו מאותו הטעם שהתבהר בניסוך המים. והדבר השלישי, וכן גם בעולת העוף, כשרבו הקרבות עולות העוף במזרח, כלומר שבדרך כלל הקריבו את עולת העוף בקרן דרומית מזרחית, אבל כשהיו כהנים רבים המולקים ומקריבים עולות העוף בקרן דרומית מזרחית, ולא היה מקום לכהנים הנוספים לעמוד שם ולהקריב, היה מקריב ומולק את עולת העוף בקרן דרומית מערבית. וכשהיה הולך להקריבה, לא היה פונה לימין, אלא פונה מיד לשמאל לקרן דרומית מערבית, שגם כאן יש לחשוש שאם יפנה לימין ויסובב את המזבח, שמה בינתיים ימות העוף מאשן המזבח. ודין עולת העוף שמולקים אותה כאין שחיטה ומקריבים אותה למזבח, ואת בני מאה צריך להשליך אל מקום הדשן. כמבואר בספר ויקרא, פרק א', פסוק ט' ז', והקרן הקרובה ביותר למקום הדשן היא קרן דרומית מזרחית, שמקום הדשן היה בדרום המזבח במרחק 20 אמה ממנו, ובמזרח הכבש סמוך אליו שלושה טפחים, ולכן מלקו את עולת העוף בקרן הזו, וכשלא היה מקום מלקו אותה בקרן דרומית מערבית. והטעם, כיוון שהייתה קרובה יותר למקום הדשן מהקרנות בצד צפון, ועל ידי הדחק היה אפשר להשליך גם ממנה אל מקום הדשן, כך אומר הרעבד. ועוד שנינו במשנה בסדר ניסוך המים וניסוך היין, ושני ספלים של כסף היו שם, רב יהודה אומר, של סיד היו, אלא שהיו משחירים. מקשה הגמרא על דברי רב יהודה, בשלמה דה יין משחיר? לגבי הספל של היין מובן שהיא שחיר, שכן היין משחירו. דמיה המים משחיר, אבל לגבי הספל של מים, קשה מדוע היא שחיר, מתרץ את הגמרא כיוון דאמר מר, שנינו במשנה, שאם טעה והחליף ועירה את הצלוחית של המים לתוך הספל של היין, ואת הצלוחית של היין לתוך הספל של המים יצא ידי חובה, לכן גם הספל של המים, עתי להשחורי, בא לידי השחרה מאותם פעמים שטעו ועירו לתוכו יין. ועוד שנינו במשנה, ומנוקבים, אותם ספלים כמין שני חותמין, אחד מעובה ואחד דק כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת. והרי את הגמרא מדוע הוצרכו לעשות נקב אחד גדול ואחד קטן. שואלת הגמרא לאמא מתנית, אם רבי יהודה היא ולא רבנן, האם נאמר שמשנתנו שהצריכה בספל אחד נקב רחב ובספל שני נקב דק? זוהי שיטת רבי יהודה ולא רבנן, דתנן שנינו במשנה. רבי יהודה אומר בלוג היה מנסח כל שמונה, לדעת רבי יהודה יוצא שכמות המים הייתה פחותה מכמות היין, שכן ניסוך היין הוא שלושה לוגין, רביעית העין, כי בעין יש 12 לוגין, ושיעור ניסוך המים הוא לוג אחד בלבד. ואם שני הנקבים יהיו בגודל שווה, יסתיים ניסוך המים קודם ניסוך היין, ולכן הוצרכו לעשות ליין נקב רחב יותר כדי שיסתיימו שני הניסוחים בבת אחת. דעיר הבנני עם המשנה היא כשיטת חכמים, הרי לדעתם ניסוך המים והיין, כי ידע דינינו, שיעור אחד יש להם וקלים יחדיו. שיעור היין שלושה לוגים ושיעור המים לדעת חכמים גם כן מפורש בתחילת המשנה, שהיו ממלאים צלוחית של זהב המחזקת שלושה לוגים, אם כן שיעורם שווה. ומדוע הוא צריכו לעשות נקב אחד רחב ואחד דק? משיבה הגמרא אפילו תימא רבנן, גם אם תאמר שהמשנה בשיטת חכמים נאמרה, לא יהיה קשה מדוע עשו נקב אחד רחב ונקב אחד דק, שכן יש לומר שהוא צריכו לעשות את הנקב של היין רחב יותר, משום שחמרה סמיך ומיה קליש, היין סמיך ועבה, המים אינם סמיכים, ולכן המים יוצאים מן הנקב מהר יותר מן היין, ולפיכך הגם שהמים והיין שיעורם שווה, הוא צריכו לעשות ליין נקב רחב יותר, בכדי ששני הניסוחים יסתיימו יחדיו. אומרת הגמרא חינמי מסתברא, כך גם מסתבר לומר שהמשנה כשיטת חכמים. דהי רבי יהודה, כי אם דברי המשנה נאמרו בשיטת רבי יהודה, לא הייתה משנה נוקטת מעובה ודק, אלא רחב וקצר, שכן רבי יהודה רחב וקצר איתלי. רבי יהודה נקט לשון רחב וקצר, דתניה. שנינו בברייתא רבי יהודה אומר, שני כסבאות, שני כלים, היו שם בקרן דרומית מערבית של המזבח, אחד היה של ניסוך המים ואחד של ניסוך היין. של יין פי הרחב, של מים פי הקצר. והטעם לזה הוא, כדי שיהיו שניהם ניסוך המים וניסוך היין קלים בבת אחת. הרי שכשרבי יהודה רצה לומר שהנקב בספל אחד היה גדול מחברו, נקט לשון רחב וקצר. ובדווקא נקט רבי יהודה את הלשון הזו, שכן הלשון רחב וקצר משמעותו שיש הפרש גדול בין הנקבים. מה שאין כן לשון מעובה ודק, משמע שאין כל כך הפרש ביניהם. ומאחר שלרבי יהודה שיעור המים היה פחות משיעור היין, ובנוסף היין סמיך יותר, וצריכו לעשות את נקב היין גדול בהרבה מנקב המים. ולכן נקט רחב וקצר, אבל לדעת חכמים ששיעור היין והמים שווה, אלא שהיין היה סמיך יותר, אין צורך אלא די בכך, שנקב היין קצת יותר גדול מנקב המים כדי שיסתיימו יחדיו. ומכך שהמשנה נקטה מעובה ודק, משמע שההפרש בין הנקבים לא היה גדול כל כך, וכשיטת חכמים ולא כשיטת רבי יהודה. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן מוכח שמשנתנו בשיטת חכמים נאמרה. ועוד שנינו במשנה, אודות ניסוך המים והיין בחג הסוכות, מערבו של מים, ולמנסך אומרים לו, אגבה את ידך, שפעם אחת ניסך אחד על גבי רגליו, ורגמו כל העם בעת רוגיהן. מביאה הגמרא ברייתא מרחיבה את המעשה עם הצדוק כשובה במשנתנו, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה במסכת יומא בדף חוו עמוד ב', מעשה בצדוקי אחד שניסך את המים על גבי רגליו ולא לתוך הספל, ורגמו כל העם ואת רוגיהן. ואותו היום נפגמה קרן המזבח על ידי אבנים שנזרקו על הצדוקי. ורש"י הוכרח לפרש שזרקו גם אבנים, משום שאתרוגים רכים יותר מאבני המזבח ואין אפשרות שיפגמו אותם. כך מסביר הערוך לנר בפירוש רש"י. והביאו בול של מלח, מלוא אגרוף של מלח וסתמו. ומה שעשו כן לא היה מפני שהוכשר לעבודה על ידי סתימת המלח, והטעם שמלח אינו יכול להכשיר את פגימת המזבח משום שנמס ואינו נדבק יפה, אומר השפת אמת. אז אם לא הכשירו את המזבח, למה עשו זאת? אלא מפני שלא ייראה מזבח פגום מפני כבודו. והטעם לכך שהמזבח נפסל על ידי פגימת הקרן, מפני שכל מזבח שאין לו לא כבש, עלייה משופעת, שדרכה עולים למזבח, הכבש היה באור 32 אמה ורוחבו 16 אמה וגובה שיפורו מגיע 9 אמות כגובה המזבח ללא הקרנות. כך הרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב' הלכה י' ג'. אז כל מזבח שאין לו לא כבש ולא קרן, אבן מרובעת, עמה על עמה ובגובה עמה בכל אחת מארבע פינות המזבח, ולא יסוד, מדרגה בתחתית המזבח ברוחב עמה ובגובה עמה, סובבת את המזבח בצפונו ובמערבו ונמשכת עמה לדרום ועמה למזרח, כדעת רב במסכת זבחים דף נ"ד עמוד א', ולא ריבוע שאינו מרובע, דהיינו שאין לו ארבע זוויות, כמו מבואר במסכת זבחים דף ס"ב עמוד ב', אם חסר אחד מארבעת הדברים הללו, הרי הוא פסול לעבודה. המזבח. והטעם שדברים אלו מעכבים את כשרות המזבח מבואר במסכת זבחים בדף סמך ב' עמוד א', שהוא מפני שנאמר בהם המזבח, ומשמע שזהו המזבח, עשוי דווקא באופן הזה. לעניין הכבש נאמר אל פני המזבח, והיינו הכבש שהוא פניו של המזבח, שכן הוא הפתח שלו שממנו עולים אליו, ומצאינו שפתח מכונה בשם פנים, כגון אל פני אוהל מועד, שהכוונה לפתח אוהל מועד. לעניין הקרנות והיסוד נאמר, ונתת על קרנות המזבח באצבעיך, ואת כל אדם תשפוך אל יסוד המזבח, ולעניין הריבוע נאמר, רבוע יהיה המזבח. רבי יוסי בר יהודה אומר, אף הסובב, מדרגה נוספת ברוחב עמה ובגובה 500, חוץ מהיסוד שהיה בגובה עמה, שהייתה מסביב למזבח, וחסרונה גם כן פוסל את המזבח לעבודה. על כל פנים מבואר שקרנות המזבח מעכבים את כשרותו, וכיוון שבאותו יום נפגמה קרן המזבח, נחשב המזבח כמחוסר קרן ופסול לעבודה. ובמסכת חולין בדף חי עמוד א' מבואר שאם נפגם המזבח, יש חילוק בין אם אחת מהאבנים נפגמה, לבין אם הפגימה הייתה רק בסיד שבין אבני המזבח. שאם נפגמה אחת האבנים נפסל המזבח אפילו בפגימה, כחגירת הציפורן. והטעם לכך מפרש שם רש"י, משום שנאמר בספר דברים פרק זך פסוק ו', אבנים שלימות תבנה את מזבח השם אלוקיך, ואם הפגימה בסיד נחלקו התנאים אם נפסל בחזית או בטפח, ובאופן זה הפסול הוא, משום שפגימה בשיעורים אלו מקלקלת את הריבוע. ולפי זה צריך לומר שכאן הפגימה הייתה בשיעור הפוסל את הריבוע, כזית או טפח. ואף שרק במזבח מצינו שצריך ריבוע, הוא עדין בקרנותיו שלמדים מדין הקרנות מהמזבח. כך התוספות בדיבור המתחיל, שכל מזבח שאין לו קרן. שנינו במשנתנו שהיו מנסחים את היין לתוך ספלים על גבי המזבח, והתבאר לאל שמשם הגיעו דרך הנקבים שהיו במזבח, לחלל שהיה תחת המזבח הנקרא בשם שיטין. מבארת הגמרא מתי ואיך נעשו שיטין אלו. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, שיטין חלל שהיה תחת המזבח כנגד מקום הנסכים, ואילו המאירי כותב שהנקבים שהיו במזבח שדרכם ירדו הנסכים לחלל שהיה תחת המזבח קרוי שיטין, מששת ימי בראשית נבראו ולא נעשו בידי האדם, שנאמר במגילת שיר השירים פרק ז' פסוק ב', מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, חמוקי ערכייך כמו חלאים מעשה ידי אמן. פסוק זה נאמר מתוך דברי הריצוי שאומר הקדוש ברוך הוא לישראל, ומשבח את יופי והדר בית המקדש וקהילה ועתידים להיבנות לכשישובו מהגלות. בתחילת הפרק כתוב שובי שובי השולמית, שם בספר שיר השירים, ובייר המצודה דוד שפסוקים אלו הם משל לכך שקדוש ברוך הוא מפייס את ישראל לשוב מהגלות ואומר להם את כל הטוב העתיד להיות להם כשישובו מהגלות במהרה בימינו. ודורש רבי יוחנן, חמוקי ירחייך אלו השיטין שחמוקים ומוסתרים בירחי המזבח. חמוקי הכוונה מוסתרים, כלשון הפסוק שם בשיר השירים, דודי חמק עבר, שפירושו שנסתר ונחסם ממני. וירחייך היינו מלשון ירח המזבח, כלומר שהשיטין היו בצדי המזבח, ועליהם נאמר שהיו כמו חלאים, דהיינו שהיו מחוללים חלולים ויורדים עד התאום. ורשי והמצודת דוד שם בשיר השירים בירוש חלאים היינו תכשיטים, וכאן מבארת הגמרא, חלולים על דרך הדרש, מעשה ידי אמן, דהיינו שעשיית שיטין הללו זו מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. מה שהדגיש הכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את השיטין יש לבאר על פי המבואר להלן בדף נ"ג עמוד א', לפי מי שסובר שדוד המלך קרא את השיטין, את היסודות לבית המקדש, שבשעה שהגיע דוד המלך לתהום התחיל התהום לעלות וכמעט שטף את כל העולם. וזוהי כוונת הכתוב לומר שאף שהשיטין הגיעו עד התהום, מכל מקום התהום לא עולה ושוטף את העולם. שכן הקדוש ברוך הוא ברא את השיטין והוא ציווה לתהום לבל יעלה וישטוף את כל העולם. כך אומר הערוך לנר. אומרת הגמרא תנא דבי רבי ישמעאל שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל נאמר בפסוק בספר בראשית. פרק א' פסוק א' בראשית ברא אלוקים ויש לדרוש אל תקרי בראשית, אלא חלק את התיבה וקרא ברא שיט. שיט היינו שיטין בלשון יחיד. וכוונת הפסוק לרמוז על בריאת השיטין שהייתה בששת ימי בראשית. מבאר המערשה שלדעת רבי ישמעאל הפסוק בראשית ברא בא להורות את סדר הבריאה ולא כפי שפירש רשי על התורה. ולכן היה קשה לו קושיית רשי. היה צריך לומר בראשונה ברא. ומשום כך דרש שבא לרמוז על בריאת השיטין. תניא שנינו בברייתא רבי יוסי אומר שיטין אלו מחוללים חלולים ויורדים עד התהום שנאמר בספר ישעיה פרק ה' פסוקים א' וב' בתוכחה שאמר ישעיהו הנביא לבני בדורו אשירה נא לידידי בשביל ידידי ובשליחותו את שירת דודי ששר לחרמו על עסקי כרמו. דברים אלו אומר הנביא לעם ישראל כמשל לכך שהוא מוכיח בשליחותו של הקדוש ברוך הוא את עם ישראל הנחשב ככרמו של הקדוש ברוך הוא. וכך היא השירה כרם היה לידידי בקרן בן שמן בזווית שמינה ומשובחת, כלומר שהקדוש ברוך הוא נטע את עם ישראל המשול לכרם בארץ ישראל השמינה מכל הארצות. ויעזקהו חיזק וגידר מסביב, כלומר הקדוש ברוך הוא בנה להם ערים בצורות וחזקות. ויסקלהו ופינה ממנו את הסלעים הרעים המזיקים לגפנים, כלומר פינה מארץ ישראל את אומות העולם כדי שלא יחטיאו אותם. והיתעהו סורק, נטע בו גפנים משובחות, כלומר את השורשים עצמם ולא כשאר הזמורות שצריכות להצמיח שורשים מחדש. והאבן מגדל בתוכו וגם יקב בור חפור שממלאים בו יין חצב בו. דורש רבי יוסי והיתעהו סורק זה בית המקדש שהוא שורשם ועיקרם של ישראל שעל ידו בא חיבתן לפני הקדוש ברוך הוא. והאבן מגדל בתוכו זה המזבח יעשוי כמגדל רחב למטה וצר למעלה וגם יקב חצב בו. אלו השיטין המתמלאים ביין הנסכים ומפסוקים אלו למד רבי יוסי שעומק השיטין עד התאום. ולא מבואר בדברי רבי יוסי איך לומדים מהפסוק שהשיטין מגיעים עד לתאום. ובשיערי קורבן הפירוש על הירושלמי כתב שרבי יוסי לומד יקב יקב בגזירה שווה מן הפסוק בספר זכריה פרק י' פסוק י' עד יקבי המלך. ומבואר במדרש שהכוונה לים וקיאנוס שהם יקבים שחצב מלכו של עולם והיינו התאום, וגם כאן הכוונה לתאום. אילו תוספות בדיבור המתחיל אל תקרי בראשית אלא בראשית כותבים שכאן בדברי רבי יוסי יש לגרוס ועליו קרא דוד 16,000 אמה, שהרי לא מבואר בדבריו שמששת ימי בראשית נבראו, ועד הרבה ממה שדרש את הפסוק וגם יקב חצב בו אילו השיטין, אז מבואר שנעשו בידי אדם, שכשם ואיבן בתוכו מגדל הנאמר בתחילת הפסוק לעניין המזבח הכוונה בידי אדם ששלמה המלך בנאו, כמו כן המשך הפסוק וגם יקף חצב הכוונה בידי אדם. לכן צריך לגרוס פה שעליו קרא דוד 16,000 אמה. מביאה הגמרא שיטה נוספת בעניין השיטין, זוהי דעת רב לזר בר צדוק הסובר שהשיטין לא היו יורדים עד התאום אלא היה חלל מוקף מחיצות ורצפתו עשויה משיש והיין לא היה נבלה בקרקע, ופעם ב-70 שנה היו מוצאים את היין משם כדי שהשיטין לא יתמלו. שכן חוץ מניסוך היין בחג היו מנסחים גם בשעת הקרבת הקורבנות, שרוב הקורבנות של הציבור והיחיד טעונים נסחים, דהיינו יין חוץ מחטאת ואשם, וחוץ מהבכור והמעשר והפסח. תניא שנינו בברייתא המופיעה בתוספת אמר רבי אלעזר בר צדוק לול קטן כמין ערובה שיורדים בה מלמעלה למטה היה באוויר שבין הכבש למזבח. אורכו של הכבש היה 32 אמה ורוחבו 16 אמה, וגובה שיפועו הגיע עד ל-9 אמות שהוא גובה המזבח ללא הקרנות, ובין הכבש למזבח היה מעט רווח אוויר שמפסיק ביניהם הקרוי בין הכבש למזבח, משום שהקרבת הבשר על המזבח צריכה להיות בזריקה מן הכבש אל המזבח. ולומדים זאת מהפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק זך, ועשית עולותיך בשר ואדם מקישים דם לבשר, כשם שהדם נזרק על המזבח מעל הקרקע כך גם הבשר קרב על ידי זריקתו על המזבח מעל הקרקע, ומשום כך עשו הפסק אוויר בין הכבש למזבח כדי לקיים את זריקת הבשר כדין מעל הקרקע, ובאוויר הזה היה הלול. אז אם כן אמר רב לזר בר צדוק, לול קטן כמין ערובה שיורדים בה מלמעלה למטה היה באוויר שבין הכבש למזבח במערבו של כבש, דהיינו רוחב הכבש היה 16 אמה, והלול היה ב-8 אמות שבחציו המערבי של הכבש. ואחת ל-70 שנה היו פרחי כהונה, דהיינו ילדי הכהנים יורדים לשם לתוך השיטין ומלקטין משם, יין קרו שדומה לעיגולי דבילה, תהנים שהתייבשו בשדה והיו חותכים מהן את האוקצין, ודורסים אותם בכלי עגול עד שנדבקים יחד ונקראים עיגולי דבילה, כך רש"י במסכת ביצה דף ג' עמוד ב'. כלומר, לקטו את היין שירד לשם מניסוך היין ונתפש ונקרש ובאים ושורפים אותו בקדושה במקום קדוש, כלומר בעזרה. והטעם שהוא צריכו לשורפו בקדושה משום שנאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ז' לגבי ניסוך היין, ונזכור רביעי טעין לכבש האחד, בקודש הסך נסך שחר להשם. בפסוק זה הקישה התורה את שריפת היין לניסוכו על גבי המזבח, מכך לומדים שכשם שניסוכו של היין על גבי המזבח הוא בקדושה במקום קדוש במזבח הנמצא בעזרה, כך שריפתו של היין צריכה להיות בקדושה במקום קדוש, כלומר בעזרה דווקא. עצם מה שהיו מוציאים בשורפים את היין לא נלמד מן הפסוק, אלא עשו כך כדי שלא יתמלו השיטין. ההיקש בא רק ללמד שהשריפה צריכה להיות בעזרה דווקא ולא בחיל מחוץ לעזרה. שואלת הגמרא מהי משמע כיצד משמע בפסוק שמדובר גם לעניין שריפת היין? הרי הפסוק מדבר לעניין מצוות ניסוך היין על גבי המזבח ולא לגבי שריפתו. עונה הגמרא אמר רבינה עתיה לומדים את הדברים קודש קודש בגזרה שווה. כתיב אחא, כאן בניסוך היין בספר במדבר פרק כוח פסוק ז' נאמר בקודש הסך נסך. וכתיב אתם, לעניין נותר מן הקורבן בספר שמות פרק חפתת פסוק למדלת נאמר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קודש הוא. מן הגזרה השווה הזו לומדים שכשם שהפסוק ושרפת את הנותר מדבר על מצוות שריפה, כך גם הפסוק בקודש הסך נסך מדבר לגבי שריפת היין. לאחר שלמדנו על ידי גזירה שווה שהפסוק מדבר על שריפת היין, ממשיכים ולומדים בהקש שכשם שניסוך היין בקדושה, כך שריפת היין בקדושה. אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם היא גזירה שווה, כלומר שאם בשני הפסוקים כתובה המילה קודש, באה כתוב ללמד שמה שנאמר בזה נאמר בזה, וחכמים קיבלו איש מפי איש שכאן יש ללמוד גזירה שווה. כך נאמר בספרה בברייתא דרבי ישמעאל, ולפי זה כותב רשי שיש לומר שגם עצם מצוות שריפת הנסכים נלמד בגזירה השווה הזו. ממשיכה הגמרא לדון במחלוקת רבי אלעזר בר צדוק וחכמים אם היו מלקטים את היין לצורך שריפתו או שהיה יין יורד לתהום. מבררת הגמרא כמן הז להד אתנן כשיטת מי הולכת המשנה הזו ששנינו במסכת מעילה בדף י' עמוד א'. נסכים בתחילה מועלין בהם, משעה שהוקדשו לצורך מצוות ניסוך היין יש בהם דין מעילה כשאר קודשים. כל דבר מוקדש לצורכי גבוה בין קודשי בדק הבית ובין קודשי מזבח, בין שמקדישים להקדש בין שמקדישים למזבח, יש בהם דין מעילה שמשתמש בהם בשוגג חייב לשלם להקדש קרן וחומש ולהביא קורבן מעילה, ואז ההקדש יוצא לחולין. אבל מעט שהנסכים ירדו לשיטין אין מועלים בהם, שכבר אין בהם צורך גבוה. אומרת הגמרא לימה, האם נאמר שמשנה זו בשיטת רבי אלעזר בר צדוקי? דהי בשיטת רבנן, כיצד שייכת מעילה בנסכים לאחר שירדו לשיטין? הנחתו לאו לתאום, הרי הם ירדו לתאום ואין אפשרות להשתמש בהם. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תימה רבנן, גם אם תאמר שמשנה זו במסכת מעילה נאמרה בשיטת רבנן, לא קשה כיצד שייך מעילה בנסכים שיורדים לשיטין, כיוון שניתן להעמיד את דברי המשנה בדעי קלט, באופן שאדם קלט את הנסכים על ידי כלי כשהיו בתוך השיטין בדרך ירידתם אל התאום. ובדווקא מפרש רשי שקלט את היין בתוך השיטים, כי אם קלט את היין לאחר יציאתו מהספל בדרכו לשיטין, ודאי מועלים בו. שהרי עדיין לא נעשתה מצוותו, אבל לאחר שנכנס לשיטין כבר נעשתה מצוותו ואין מועלים בו. ואילו השפת אמת כתב לבאר באופן אחר, מה זה בדעי קלט? דהיינו שהיין נקלט בדופני השיטין. והשפת אמת תמה על רשי, מניין לא לחדש שמיד לאחר שירד לתוך השיטין, עכשיו היין כן נעשתה מצוותו ואין מועלים בו. הרי ניתן לומר שרק לאחר שירד לתאום נעשתה מצוותו. מה שאמרה הגמרא בדעי קלט, יש לומר שהכוונה שהיין נקלט בדופני השיטין, שבאופן זה נחשב כנעשתה מצוותו ואין מועלים בו. אבל אם קלטו אותו בכלי, עדיין יש בו מעילה. מביאה הגמרא נוסח אחר בדברים הללו, ואיכא דאמרי יש אמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. לימה, האם לומר שהמשנה במסכת מעילה, בדף י' א', בשיטת רבנני ולא בשיטת רבי אלעזר בר צדוק? דהי בשיטת רבי אלעזר בר צדוק, כי קשה על המשנה, מדוע אין מועלים בנסכים לאחר שירדו לשיטין? הרי הקטי בקדושתה יוקיימי, עדיין נסכים אלו עומדים בקדושתם, שהרי רבי אלעזר בר צדוק מצריך לשרוף נסכים אלו, הנה מוכח שיש בהם קדושה עדיין. ומסביר הערוך לנר שמקושיית הגמרא לפי האיכא דאמרי מוכח, שלדעת רב אלעזר בר צדוק יש מצווה וחובה לשרוף את הנסכים, ולכן הקטה הגמרא בפשיטות שיש בהם קדושה ומועלים בהם, אבל לפי הלשון הראשון, יש לומר שאין מצווה לשורפם, אלא שאם באים לשורפם צריך לעשות זאת במקום קדוש. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תימא רבי אלעזר, אפילו אם תאמר שמשנה זו במסכת מעילה נאמרה בשיטת רבי אלעזר בר צדוק, אין להקשות מדוע אין מועלים בנסכים לאחר שירדו לשיטין, משום שאין לך דבר שנעשה מצוותו ומועלין בו. והרי נסכים אלו כבר נעשה עיקר מצוותן, בכך שניסחו אותם על גבי המזבח, אלא שיש בהם קדושה לעניין זה שטעונים שריפה במקום קדוש. ומוכח מכאן, שאף שאין בהם מעילה, היינו רק לעניין דין מעילה, אבל איסור הנאה יש בהם. כך אומר הקרן אורה וכן השפת אמת. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין ניסוך היין שגם הוא נלמד מהפסוק בקודש הסך נסך שחר להשם. אמר יש לקיש, בזמן שהיו מנסחין יין על גבי המזבח היו פוקקין את השיטין, כלומר היו סותמים את הנקב שבראש המזבח שדרכו ירד היין לשיטין, על מנת שהיין יתאסף על המזבח קודם ירידתו לתוך השיטין, כדי לקיים מה שנאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ז' בקודש הסך נסך שחר להשם. ולפי דברי התוספות, לאל בדף ממחה עמוד ב' בדיבור המתחיל כמין, נקבי הספלים לא היו בצידי הספלים אלא בתחתיתם והיו מכוונים כנגד נקבי השיטין שהיו תחת הספלים. והיין ירד מתוך הספלים לתוך השיטין. ולדעת התוספות צריך לומר שפקקו את השיטין עצמם כדי שהשיטין יתמלו ביין. וביאר הבניהו שבחלק העליון של השיטין היה חלל רחב, ולאחר שלושה טפחים נעשה הנקף צר, ובמקום זה שנעשה הנקף צר היו פוקקים את השיטין, ועל ידי זה נשאר היין בחלק העליון של השיטין ונראה כגרון מלא יין. שואלת הגמרא מהי משמע, כיצד משמע בפסוק הזה, שהיין צריך להתאסף על המזבח קודם ירידתו לשיטין? עונה הגמרא אמר רב פאפא שאיחר, משמע לשון שתייה, לשון סבייה, לשון שכרות. כלומר לשון שתייה ורוויה, כפי שמצינו בספר דברים פרק למד ב' פסוק מב, השקיר חיצאי מדם, והאונקלוס מתרגם ערבי גירי מדמה, כלומר ערבי את החיצים בדם, כך מסביר הבן יהוידע. ומפרש הבן יהוידע שרב פאפה מפרש שאיחר מלשון שכר, מלשון סכר, כמו סכר מים, מלשון סתימה וסגירה, וזהו לשון סביעה שהסביעה מביאה לידי סתימת וסגירת חלל הקרס. אם כך, ממה שנאמר, נסך שאיחר מבואר שהניסוך צריך להיות בדרך שתיית יין לסובע. כאשר אדם שותה יין דרך סביעה הוא ממלא גרונו יין כדי לסבוע ממנו. כפי שהתבהר בהמשך שעיקר סביעה מיין באה על ידי מילוי הגרון. ולכן פקקו את השיטין כדי שהמזבח ייראה כגרון מלא וסבע היין. ועכשיו רב פאפה לומד דבר נוסף מתוך דברי ריש לקיש. שכאמור אמר שבזמן שהיו מנסחים יין על גבי המזבח היו פוקקין את השיטין לקיים מה שנאמר בקודש הסך נסך שחר להשם. אמר רב פאפה שמע מינה מתוך דברי ריש לקיש מוכח כי סבע איניש חמרה כאשר אדם סבע משתיית יין מגרוני סבע. עיקר סביעתו בא על ידי מילוי פי וגרונו. דהיינו, בכך ששותה לגימות גסות וגדולות. אבל אם ישתה את היין בלגימות קטנות, לא יסבע. שהרי ריש לקיש מצריך למלות את המזבח יין כדי שיראה כגרון מלא וסבע ומבואר, שעיקר סביעת יין תלוי במילוי הגרון. ולא כמו במאכל, שהסביעה באה על ידי מילוי קריסו ומאב, ואינה תלויה במילוי פי וגרונו במאכל. אבל אמר שם, מקשה על שיטת רשי, כמה קושיות וכותב שלולי דבריו היה מפרש להפך. שהיין מסביע יותר אם שותהו בלגימות קטנות, שבכך מסביע ומענה את גרונו, שתואם שוב ושוב. וכן יש לפרש את דברי ריש לקיש שהיו פוקקים את השיטין, כוונתו לומר שסתמו את נקבי השיטין, כדי שהיין ירד לאט, ואיינו שלא סתמו אותם לגמרי. מביאה הגמרא עיצה טובה וכן הנהגה בעניין כוס של ברכה, נלמדים מכך שסביעת היין היא בגרון. אמר רב עצובה מרבנן, תלמיד חכם דלא נפי שלי חמרה, שאין ברשותו מספיק יין ורוצה לסבוע ממעט היין שברשותו, ליגמה גמוה. עליו לגמוע את היין בלגימות גסות ומלאות שעיקר סביעת היין תלוי במילוי פי וגרונו ולא במילוי מאב. והטעם שנקט רבה דווקא צורבה מרבנן, יש לבאר על פי דברי רבה עצמו במסכת יומא בדף עין וו עמוד ב' לגבי היין שאם זכה מסמכו ומפרש שם רשי, אם מקפיד לשתות לפי מידה מסמכו. ומוסיפה הגמרא שם שזהו כוונת רבה במה שאמר שנעשה פיקח על ידי שתיית היין, ששתה יין במידה הנצרכת והראויה גורמת לשמחה ולפיקחות וכוונתו לפיקחות בתורה. ולפי זה יש לבאר שמתוך כך אמר רבא שתלמיד חכם שאין לו מספיק יין כדי לשתות במידה נצרכת להיות פיקח בתורה, ישתה בלגימות גדולות ויועיל להביאו לידי פיקחות בתורה כאילו שתה במידה הראויה והנצרכת. כך מסביר הארוך לנר. רבא, הקסה דבירכתה, אגמה גמוי, כשהיה שותה כוס של ברכה, כוס יין שבירך על הברכת המזון, היה גומע את היין בלגימות מלאות וגסות דרך סביעה לחיבוב המצווה. והארוך לנר פירש על פי המבואר במסכת ביצה בדף חפי עמוד ב' שהשותה כוסו בבת אחת, הרי זה דרך גרגרן, שהוא מעשה רעבתנות שמראה תאוותו לשתות. ולכן בכוס של ברכה, בדווקא שתה רבא בבת אחת כדי להראות את חיבוב המצווה וכך שתאב לשתות כוס של ברכה. הדרכי משה מייבי שיש מדקדקים לקחת לכוס של ברכה כוס שפי הרחב, וכתב שאולי המקור למנהג הזה הוא מדברי הגמרא בסוגייתנו שרב היה שותה כוס של ברכה בלגימות גדולות וגסות. חוזרת הגמרא לביור הפסוק במגילת שיר השירים פרק ז' פסוק ב', מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב חמוקי ריחי כמו חלאים, מעשה ידי אמן, שהגמרא הביאה לאיל בדף ממתת עמוד א'. דרש רב המאי דכתיב מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב, מה יפו פעמותיהן רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. והרמב"ן על התורה פירש מה יפו פעמייך, מה יפו פסיעותייך. והתולדות יצחק הוסיף שרבה דרש את המילה בנעלים מלשון בני עולים, לרגל. בת נדיב דורש רבה, זוהי כנסת ישראל שהיא ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב, והטעם לכך שנקרא נדיב, על פי מה שנאמר בתהילים ממזיין, נדיבי עם נאספו עם אלוקי אברהם, כלומר, גירים. מן העמים שנדבם ליבם להכיר את בוראם ולקבל על עצמם את עול מצוותיו נאספו ונתכנסו לישראל הנקראים בשם עם אלוקי אברהם. ומדוע הפסוק מכנה אותם דווקא אלוקי אברהם ולא אלוקי יצחק ויעקב, אלא אלוקי אברהם? משום שהיה אברהם אבינו תחילה לגירים, ומטעם זה כראו הכתוב נדיב, על שם שהיה תחילה לגירים הנקראים בשם נדיבי עמים. ועוד ביאר המהרש"א שהטעם שנקראו גם כאן בעלייה לרגל בת נדיב דווקא, משום שאברהם אבינו היה הראשון שעלה למקום המקדש, הרי עלה להר הבית כדי להקריב את יצחק בנו, ולבסוף הקריב עולה תחתיו. ממשיכה הגמרא לעסוק בביאור הפסוק תנא דבי רב ענן. שנו בבית מדרשו של רב ענן, מאי דכתיב מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, חמוקי ירחייך כמו חלאים מעשה ידי אמן. פסוק זה נדרש לדעת רב ענן על התורה, כפי שמבואר בהמשך הפסוק כמו חלאים מעשה ידי אמן, שהכוונה לשני לוחות הברית שהיו עשויים מאבנים טובות. חלאים היינו אבנים טובות כלשון הפסוק במשלי כ"ה י"ב, נזם זהב וחלי כתם, היו מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, כנאמר והלוחות מעשה אלוקים הם. על פי זה דרש רב ענן וביאר מה שנאמר בתחילת הפסוק חמוקי ירחייך. למה נמשלו דברי תורה כירך? אלא לומר לך, מה ירח בסתר יף? דברי תורה צריכים להיות בסתר, שכבוד התורה הוא להיות יושב ושונה בצינה ולא במקום שמצויים עוברים ושווים. וכן שלא ללמד את תלמידיו בשוק. המהרש"א ביאר, לא ללמד בשוק שהוא משום יוהרה. וזוהי כוונת הפסוק חמוקי ירחייך, כלומר שדברי תורה צריכים להיות חמוקים ונסתרים כירחיים הללו, המכוסים תמיד. וערוך לנר מפרש שיש שייכות בין דברי רבא המפרש את תחילת הפסוק לבין דברי רבנן המפרש את סופו. כוונת הפסוק לומר שאף שאת העלייה לרגל המרומזת בתחילת הפסוק מה יפו פעמייך בנעלים, היו עושים בפרסום דווקא כדי לפרסם שישראל עובדים לקדוש ברוך הוא, כמו שציווה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו לך לך מארצך, והיינו כדי לפרסם שם השם בעולם, שמתוך כך היה מגייר גיירים, ועל שם כך נקרא נדיב. ולכן הזכיר כאן בת נדיב, מכל מקום דברי תורה צריכים להיות בסתר. והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב בספר מיכה פרק ו' פסוק ח', יגיד לך אדם, יגיד הקדוש ברוך הוא לאדם, מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, ועצנה לכת עם אלוקיך, ומבאר רבי אלעזר עשות משפט זה הדין, ובפשטות הכוונה לדון דין תורה, ובספר ווי העמודים של בנו של השלה הקדוש, עמוד גמילות חסדים, הקשה, מה מחדש לנו רב לזר בזה? הרי ודאי שמשפט זה דין, אלא יש שפרשו שכוונת הגמרא לומר, שכל אדם ינהג עם חברו כפי הדין והיושר, ולא יעשה שום עוולה לחברו. כך פרשו את הפסוק האבן עזרא והרד"ק, שם בספר מיכה. ואהבת חסד זו גמילות חסדים, לעשותה יותר מכפי יכולתו, אומר הרד"ק. דהיינו שמתוך אהבתו למידת החסד יעשה יותר מן הראוי לו. והצנע לכת עם אלוקיך זו השתתפות בהוצאת והלוויית המת והכנסת כלה לחופה, שיש לעשותן במידה נאה ובצניעות, דהיינו לספוד למת במידה נאה וראויה, וכן לשמוח בשמחת חתן וכלה במידה נאה ולא להניק קלות ראש בעצמו. הוא דורש זאת משום שבשני הדברים הללו נאמר לשון הליכה, ונאמר בקהלת פרק ז' פסוק ב' טוב לכת אל בית אבל מלכת אל בית המשתה. ורש"י מביא פירוש נוסף, שהכנסת כלה והוצאת המת הכוונה לנתינת ממון עבור הוצאת והלוויית מת עני, וכן עבור הכנסת כלה ענייה לחופה. ולפי זה יש לבאר את המשך דברי הגמרא שדברים אלו דרכם לעשות בפרסיה, היינו שהרבה מעסקים בדברים הללו נעשים בפרסיה ויודעים מי הוא שסייע עבורם. ובכל זאת אמרה התורה לעשותם בצינה, שלא יפרסמם כדי להשתבח בהם. הוא מוסיף רבי אלעזר ולומד מן הפסוק הזה, ועלו דברים קל וחומר, ומה הדברים אלו? כלומר, הכנסת קלה והוצאת המת שדרכן לעשות בפרסיה. מכל מקום אמרה תורה עצנה לכת, דברים שדרכן לעשותן בצנעה, כגון צדקה ניתנת לעני בסתר על אחת כמה וכמה, שיש לעשותן בצנעה. הוא מבואר על כל פנים בדברי רבי אלעזר שכל דבר צריך לעשות בצנעה, והוא הדין לימוד התורה. מביאה הגמרא מאמרות נוספות של רבי אלעזר בעניין צדקה וגמילות חסדים. אמר רבי אלעזר, גדול העושה צדקה יותר מהקרבת כל הקורבנות, שנאמר בספר משלי פרק כ"א פסוק ג', עשות צדקה ומשפט נבחר להשם מזבח. דהיינו שעשיית צדקה מובחרת יותר מהקרבת קורבנות. ורש"י אומר כל הקורבנות עולה שלמים חטאת ואשם בכלל זבחם. וכוונת הגמרא שצדקה עדיפה על קורבנות בכך שהיא מכפרת גם על מזיד. מה שאין כן קורבן מכפר רק על שוגה, כך אומר הפתח עיניים. ולכאורה יש לשאול, הרי בפסוק מדובר על עשיית צדקה ומשפט, ומניין שגם עשיית צדקה לבד גדולה יותר מכל הקורבנות, מבאר המהרש"א שמלשון הפסוק נבחר בלשון יחיד מוכח, שגם אחד מהם גדול יותר מן הקורבנות. ובאמת גם משפט גדול יותר מן הקורבנות, אלא שהגמרא נקטה אחד מהם. מקשה הבניו ידע מניין שצדקה גדולה יותר מכל הקורבנות, הרי לשון הפסוק הוא מזבח בלשון יחיד. מניין שגם מהקרבת כל הקורבנות, והוא מתרץ שחזל דרשו מכך שהפסוק אומר מזבח ולא מקורבן, שבא לרמז על המזבח. דהיינו המילה מזבח, אפשר לקרוא אותה גם מזבח, דהיינו מכל הקרב על המזבח. ואמר רבי אלעזר, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר בספר הושע פרק י' פסוק י' ב', זירעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד, ונמשל צדקה לזריעה וחסד לקצירה. והרי קצירה חשובה יותר מן הזריעה, שאם אדם זורע ספק אוכל מה שזרע, ספק אינו אוכל מה שזרע, שאולי לא יצמח, או שמא ילקה בשידפון או בברד. אבל אם אדם קוצר, ודאי אוכל, ומבואר אם כן, שחסד חשוב יותר מן הצדקה. המהרש"א מבאר שהשכר עבור המצווה נחשב כפרי המצווה, ועשיית מצוות צדקה נחשבת כזריעה שעל ידה יקצור את פרי המצווה. ומכל מקום אין זה ודאי שיקבל שכר על כך, שאולי יקשל באווירה ואווירה מחבה מצווה. ולכן דימה צדקה לזריעה שספק אוכל ספק אינו אוכל, אבל חסד דומה לקצירה, בכך שקרוב לוודאי שיוכל את פירותיה משום חשיבות המצווה, ולא מצוי שיקשל באווירה חמורה כל כך, שבכוחה לבטל מצווה חשובה זו. ואמר רבי אלעזר, אין צדקה משתלמת, אין שכר מצוות צדקה ניתן אלא לפי החסד שיש בה. כלומר, לפי טרחתו ונתינת ליבו ודעתו עבור העני בעשיית הצדקה. כגון שמוליך את המעות לביתו של העני או שנותן לו מן המוכן. כגון פת אפויה ובגד ללבוש, וכן אם נותן לו מעות בעת שהתבואה מצויה, שעל ידי כן אין העני מוציא אותה לאיבוד, שנאמר זכרו לכם לצדקה, וקיצרו לפי חסד. כלומר, זירעו לכם את מצוות הצדקה כדי לקצור את שכרה לפי החסד שהיה בה. מביאה הגמרא ברייתא מוסיפה דברים בחשיבותו של חסד יותר מן הצדקה, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא בשלושה דברים, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה והילו הן. דבר ראשון, מצוות צדקה יכולה לעשות רק בממונו, ואילו גמילות חסדים ניתנת לעשות בין בגופו, כגון לשמח חתן או ללוות את חברו בדרך או להספיד מת, ולנוסעו לקוברו, ובין בממונו, כגון להלוות מעות או להשיל כליו. בית צדקה שייכת רק בנתינה לעניים, ואילו גמילות חסדים ניתן לעשותה בין לעניים ובין לעשירים. ג' צדקה היא רק בנתינה לחיים, ואילו גמילות חסדים נעשית בין לחיים ובין למתים. מכאן מוכיח השפת אמת, שמצוות צדקה מתקיימת רק בנתינת מתנה לעני, ולא בתרחה עבורו, כגון אפיית פת עבורו. שאם כן, הרי יכול לקיים צדקה בגופו, וגם למתים יוכל לקיים על ידי שיקברם בחינם, במקום שנוטלים שכר. אלא מוכח שצדקה היא רק על ידי נתינה, כלשון הפסוק נתון תיתן לו. מביאה הגמרא מאמרה נוספת של רבי אלעזר בעניין צדקה, ואמר רבי אלעזר, כל העושה צדקה ומשפט, צדקה ומשפט היינו שמדקדק לחלק את המעות לכל העני לפי הצריך לו, שאם אחד נצרח יותר מחברו אינו בדין שייתן לשניהם בשווה, כך מסביר אריאף על העין יעקב, ואילו הבן יהוידע פירש בשם בנו שלגבי עצמו מחלקל דבריו במשפט ואינו קונה אלא כפי הצריך לו ביותר, אבל לגבי אחרים הרבה בנתינת צדקה בהרחבה, אז כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא את כל העולם כולו חסד, שנאמר בתהילים למד ג' אוהב צדקה ומשפט חסד השם על הארץ, והיינו שמי שאוהב ועושה צדקה ומשפט גורם לכך שחסד השם ימלא את כל הארץ. רב לזר דורש זאת ממה שלא נאמר בפסוק וחסדו מלאה הארץ, אלא וחסד השם על הארץ. שמכך מבואר שבתחילת הפסוק, אוהב צדקה ומשפט אין הכוונה על הקדוש ברוך הוא אלא על האדם, האוהב ועושה צדקה ומשפט שבזכותו חסד השם על הארץ. כך מסביר אריאף, שמה תאמר, כל הבא לקפוץ קופץ, שכל מי שרוצה לעשות צדקה וחסד יסייעו לו מן השמיים וימציאו לו אנשים מהוגנים וראויים לכך. תלמוד לומר, נאמר בתהילים למדבב, מה יקר חסדך אלוקים? דהיינו, חסד, דבר יקר הוא וצריך לתת לב לתרוח ולרדוף אחריו שאין מצוי לזכות בעשייתו עם אנשים מהוגנים וראויים. אבל אם רודף אחרי הצדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו אנשים מהוגנים כדברי רב נחמן בר יצחק, במסכת בבא בתרא בדפתית עמוד ב', כך אומר הבאר אליעזר, יכול אף ירא שמיים כן שלא יזדמן לו עשיית חסד באנשים מהוגנים, אלא אם כן יתרח וירדוף אחריו. תלמוד לומר, נאמר בתהילים קוף ג' וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו. כלומר שהקדוש ברוך הוא מזמין וממציא ליראיו את האפשרות לעשיית חסד עם אנשים מהוגנים כדי שיהיה החסד שלם. והשפת אמת כותב לפרש את דברי רבי אלעזר באופן נוסף, שיכול כל הקופץ יקפוץ, כלומר כל הרוצה לקבל מאותו החסד הממלא את העולם על ידי עשיית צדקה ומשפט, יכול לזכות לכך. תלמוד לומר, מה יקר חסדך אלוקים? שאף שהחסד בעולם אין הכל זוכים לקבלו. יכול אף ירא שמיים כן שלא יקבל מהחסד. תלמוד לומר, וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו, כלומר שיראי השם ודאי זוכים לקבל מאותו החסד הממלא את העולם. ויהיה הגמרא אופן אחר לדרוש את הפסוק הזה, אמר רבי חמא בר פפא, כל אדם שיש עליו חן, בידוע שהוא ירא שמיים, שנאמר בתהילים קוף ג' פסוק י' ז', חסד השם מעולם ועד עולם על יראיו. ולפי רב פפא, חסד המוזכר בפסוק הזה, הכוונה לנשיאת חן, מלשון ותישא חן וחסד לפניו, האמור במגילת אסתר. ודייק כך מזה שנאמר על יראיו ולא ליראיו, כך מסביר המהרש"א. ממרה נוספת של רבי אלעזר בעניין נשיאות חן. ואמר רבי אלעזר, מהי דכתיב? במשלי פרק למד א' פסוק חבב, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה, וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד? אלא אם לומד תורה לשמה, זוהי תורה של חסד, על שם שנותנת חן וחסד על מי שלומדה לשמה. ואם לומד תורה שלא לשמה, זוהי תורה שאינה של חסד. והביא המהרש"א ראיה לזה מהפסוק במשלי פרק ד' פסוק ט', תיתן לראשך לוויית חן, שנאמר על התורה. והשרבית הזהב ביאר שבלימוד התורה לשמה עושה חסד עם כל העולם, אבל בלימוד תורה שלא לשמה אין בה תועלת כל כך לעולם. מביאה הגמרא נוסח אחר בדברי רבי אלעזר, איכא דאמרי, יש אמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, אם לומד תורה על מנת ללמדה, זוהי תורה של חסד שנותנת לו חן וחסד, אבל אם לומד תורה שלא על מנת ללמדה, זוהי תורה שאינה של חסד, שאינו זוכה על ידי לימוד זה לנשיאת חן וחסד. והדיוק הוא מזה שנאמר על לשונה, דהיינו שלא מדובר ששומע את דברי התורה, אלא שמוציאם בלשונו כדי ללמדם לאחרים. כך מסביר המהרש"א. והערוך לנר ביאר, שלפי האיכא דאמרי, הכוונה לחסד כפשוטו, שמלמד לאחרים ועושה עמהם חסד. מחסר מלימודו כדי ללמד לאחרים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה כמעשהו בכל כך מעשהו בשבת. אלא שהיה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת מן השילוח ומניחה בלשכה. נתבהר במשנה שהיו ממלאים מערב שבת את המים לצורך ניסוך המים בחג הסוכות לפני שבת בחבית שאינה מקודשת. מבינה הגמרא שהסיבה לכך היא משום שאם ימלאו את המים בחבית מקודשת, המים ייפסלו בלינה. לינה מלשון שינה, והכוונה שעבר עליהם לילה. כדין כל דבר שיתקדש בכלי שרת שדינו להיפסל בלינה. והמקור לכך שכלי מקדש את הנמצא בתוכו הוא מהפסוק בספר שמות פרק למד א' פסוק חפתת, כל הנוגע בהם יקדש. וכל דבר שמתקדש בקדושת הגוף דינו כאימורי קורבן הנפסלים בלינה. כך רשי לקמן בדפנון עמוד א'. מקשה הגמרא והמים, מדוע צריך למלות את המים בחבית שאינה מקודשת? נייתי במקודשת, שימלא בחבית מקודשת, והתכוון לכך שהכלי יקדש את המים רק למחרת, או שימלא מים יותר מהשיעור הנצרך, שבאופן זה אינם מתקדשים, שהרי אינם ראויים לניסוך כמות שהם. והגמרא נקטה בקושייה שאין כלי שרת מקדשים אלא מדעת. אבל אם מניחים את המים בכלי על דעת שהתקדשו רק למחרת, אינם מתקדשים, וממילא אינם נפסלים בלינה, וכמו כן נקטה הגמרא בקושייה שיש שיעור למים, דהיינו ששיעור ניסוך המים הוא שלושה לוגים בדווקא, לא פחות ולא יותר, וממילא, אם מניח בחבית יותר מן השיעור, אין המים מתקדשים, שכן, אין כלי שרת מקדשים אלא את הראוי להם. והרי מים אלו, שיש בהם יותר מכשיעור, אינם ראויים לניסוך על גבי המזבח. תרץ את הגמרא, אמר זעירי, כסבר, סובר התנה של משנתנו, שאין שיעור למים, אין שיעור למקסימום. למעלה לניסוך המים, כלומר שיכול לנסח יותר מהשיעור הנצרך לניסוך המים ואין הניסוך נפסל בכך, ולפיכך גם אם ימלא בכלי יותר מן השיעור, הכלי יקדש את המים. וכמו כן סובר הטענה שכלי שרת מקדשים את הנמצא בתוכם אפילו שלא מדעת, כלומר אפילו אם יניחם בכלי ללא כוונה שהכלי יקדשם, ולכן המים יתקדשו בכלי גם ללא שהתכוונו לכך. ומשום כך, אם מיתים יביאו בחבית מקודשת, יתקדשו המים בכלי ויפסלו בלינה, יפסלו המים בלינה, כדין כל דבר שיתקדש בקדושת הגוף, ולכן צריך למלות בחבית שאינה מקודשת דווקא. חיסקי אמר, מביאה הגמרא דעה נוספת, באמת יש לומר שכלי שרת אין מקדשים את המונח בתוכם אלא מדעת המניחם שם. ולכן מעיקר הדין היה ניתן למלות את המים בחבית מקודשת באופן שאינו מכוון לקדש את המים. וגזירה היא שגזרו חכמים שאין למלות בחבית מקודשת, מפני שחששו שמה, כאשר יראו שהמים שהיו מונחים שם במשך הלילה בחבית מקודשת, יטעו ויאמרו שמים אלו לדעת המניחם שם נתקדשו. וכיוון שאין שיעור למים, נתקדשו כל המים שבחבית, וכשיראו למחרת שמנסחים ממים אילו, יבואו ללמוד מכך שלינה אינה פוסלת בנסחים, ומשום כך אין למלות את המים הללו בערב שבת של סוכות בחבית מקודשת. ויהיה הגמרא דעה שלישית, אמר רבי ינאי, אמר רבי זיירא בשמו של רבי זיירא, ויש שמגיעים ואומרים, אמר רבי זיירא, אמר רבי ינאי, שהרי רבי ינאי היה רבם של רבי יוחנן ורב, ורבי זיירא היה תלמידו של רבי יהודה שהיה תלמידו של רב, אז לא יכול להיות שרבי ינאי אומר בשם רבי זיירא, שהוא כמה דורות אחריו. לכן מגיעים ואומרים, אמר רבי זיירא, אמר רבי ינאי, אמר רבי זיירא בשמו של רבי ינאי, אפילו תימא, אפילו אם תאמר, שהתנא של משנתנו סובר שיש שיעור למים ואינו יכול לנסח יותר משלושה לוגים, וגם שכלי שרת אין מקדשים אלא מדעת, לא קשה מדוע צריך למלות דווקא בחבית שאינה מקודשת. כי באמת מעיקר הדין יכול למלות בחבית מקודשת, כגון שימלא יותר מן השיעור או יכוון שהמים לא יתקדשו עד למחרת. וגזירה היא שגזרו חכמים ואסרו למלות בחבית מקודשת, כיוון שיכול לצאת מזה מכשול, שמה יאמרו הרועים, שלצורך קידוש ידיים ורגליים של הכהן הגדול מלען בחבית זו. והרי למים שמקדשים בהם ידיים ורגליים ודאי אין שיעור, ואפילו מילי מאה לוגים נחשבים ראויים לכלי ונפסלים בלינה, וכשיראו לאחר מכן שמנסחים מהמים הללו על גבי המזבח, יתעו לומר שלינה אינה פוסלת בנסחים. והכהנים היו מקדשים ידיהם ורגליהם מהמים שבכיור, ומים אלו התקדשו בקדושת הגוף על ידי הכיור, שהכיור נמשך בשמן המשחה, והתקדש בקדושת כלי שרת ומקדש את המים שבתוכו. ובמסכת יומא בדף מ"ג עמוד ב' במשנה מבואר שבכל יום הכהן הגדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור, וביום הכיפורים מכיתון של זהב. ולדעת רבי יהודה לעולם כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מכיתון של זהב. וגם כיתון זה היה צריך להיות מקודש כדי לקדש את המים שבתוכו, שכן אין מקדשים ידיים ורגליים אלא במים מקודשים, כמו המים בכיור שהתקדשו על ידו. חששו חכמים שמא כשיראו את המים שבחבית המקודשת יאמרו שלצורך קידוש ידיים ורגליים של הכהן הגדול מילאו בה את המים. ולבסוף כשיראו שמנסחים מים אילו על גבי המזבח, יאמרו שלינה אינה פוסלת בנסחים, שהרי מים אילו שהתקדשו בתחילה לצורך קידוש ידיים ורגליים, נפסלו בלינה. שואל הערוך לנר, הרי לדעת חכמים שהלכה כמותם, היה הכהן הגדול מקדש ידיו ורגליו מכיתון של זהב רק ביום הכיפורים, אבל בשאר הימים היה מקדש מן הכיור, אז איך יבואו לומר שמילאו את המים בחבית לצורך הכהן הגדול? ומשיב שאולי יש לומר שחששו חכמים שמא יאמרו שמילאו מים אילו בחבית לצורך קידוש ידיים ורגליים של הכהן הגדול ביום הכיפורים, ואת המים שנשארו שמרו לצורך ניסוך המים בחג הסוכות, שחל כמה ימים אחר יום הכיפורים, כדי שלא יצטרכו לשפוך מים אלו שהתקדשו בקדושת הגוף. ומתוך כך הרועים יבואו לומר שלינה אינה פוסלת בנסחים, שהרי מים אלו נפסלו בלינה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נשפכה או נתגלתה, דהיינו המים נשפכו או נתגלו מאותה חבית שמילאו בטרם כניסת השבת בחג הסוכות, היה ממלא מן הכיור שהיין והמים מגולין פסולים לגבי המזבח. דנה הגמרא בטעם הדבר שיין ומים מגולים פסולים לגבי מזבח, בפשטות הטעם לכך משום שחוששים שמא שתה מהם נחש והטיל בהם ערס, ועל ידי כך חסר בשיעור הנצרך לניסוך על גבי המזבח, שהרי הערס המעורב בהם משלים את השיעור. מקשה הגמרא והמים, מדוע המים והיין שהיו מגולים נפסלו לניסוך על גבי המזבח? להעביר במסננת, שיעביר את המים או את היין במסננת כדי להפריד ולהוציא מהם את הערס, וכך יוכל לידע אם מנסך כשיעור. ומכך שהמשנה פסלה את המים והיין אף שאפשר לסננם, לאם המתניתין, האם נאמר שמשנתנו דלא כרבי נחמיה הסובר שסינון מועיל לארס נחש? לתניה, שנינו בברייתא מופיעה במסכת בבא בתרא דף צד זין עמוד ב' וכן במסכת בבא קמא דף קט"ו עמוד ב', מסננת המונחת על גבי חבית ומניח יין המעורב עם שמרים בתוך המסננת, והיין מסתנן ויורד לחבית שמתחתיה, יש בו ביין הזה משום גילוי ואסור בשתייה. אם שעה ללא כיסוי בשיעור זמן כדי שייצא נחש מאוזן הידית של הכלי, וישתה ויחזור לחורו, כמבואר במסכת חולין, דף יהודה עמוד א'. ואף על פי שסינן את היין, חוששים שמעבר הערס עם היין בנקווה המסננת לתוך הכלי התחתון, וזוהי שיטת הנקמה. אמר רבי נחמיה, מתי נאסר היין משום גילוי? בזמן שהחבית התחתונה מקבלת את היין מן המסננת, מגולה, שבאופן זה אין להתיר את היין מפני הסינון, שהרי לאחר הסינון החבית נשארה עדיין מגולה. אבל בזמן שהתחתונה מחוסה, אף על פי שהעליונה מגולה, אין בה משום גילוי, מפני שערס נחש דומה לספוג הצף ביין, ואינו יכול לעבור בנקווה המסננת אלא עומד במקומו, ולכן, אף אם נחש הטיל ערס ליין הנמצא במסננת, היין הותר על ידי סינונו. ואם כן, משנתנו שפוסלת לניסוך מים ויין שהיו מגולים, אינה כשיטת רבי נחמיה. כי לפי שיטתו ודעתו, ניתן לסננם במסננת ולנסחם על גבי המזבח. תרץ את הגמרא אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו בשיטת רבי נחמיה היא. לא קשה מדוע פסלה המשנה מים ויין מגולים לניסוך על גבי המזבח. כי יש לישב ולומר, אי מרדה אמר רבי נחמיה לעניין, מה אמר רבי נחמיה שיש לי סמוך על סינון היין במסננת, דווקא להתיר אדיות בשתיית היין לאחר שסיננו מן הערס. אבל להתיר לגבוה, לניסוך על גבי המזבח, מי אמר? האם רבי נחמיה התיר ולהתלה לרבי נחמיה וכי לא סובר רבי נחמיה את הדין המבואר בפסוק? ספר מלאכי פרק א' פסוק ח' בעניין התוכחה שמוכיח הקדוש ברוך הוא את ישראל ואומר להם, וכי תגישו פיסח וחולה, אין רע? הקריביהו נא לפחתך, הירצך או היסף עניך, אמר השם צבקות, כלומר, כאשר תקריבו על המזבח קורבן מבהמה חולה או בעלת מום, האם אין רע בכך? הרי אם תקריבו לפחתך לפחה שלך, דהיינו שר ושליט, האם ירצה או יואב על ידי כך אותך? הישא את פניך למלא את רצונך בעבור זה, הרי רק ישנא אותך ויכעס עליך בעבור כך. מכך למדנו שכל דבר המגונה להקריבו לפני אדם חשוב אסור להקריבו על גבי המזבח. ורבי אליעזר לא חולק על הדין הזה, ולכן גם לדעתו אסור לנסח במים או יין שהיו מגולים, גם אם יסננו אותם במסננת, שמגונה הדבר להביא לאדם חשוב משקה שהיה מגולה, גם אם סיננו אותו. אדרן הלך לולה וערבה, אדרן הלך לולה וערבה, אדרן הלך לולה וערבה, שם הפרק הרביעי במסכת סוכה, פרק המסתיים. בדף נון עמוד א', אדרן הלך לולה וערבה בלי נדר. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת סוכה. הפרק החמישי של המסכת, הפרק שתחילתו שלוש שורות לפני סוף דף נון עמוד א', פרק ששמו החליל. המשנה פותחת את הפרק החמישי, באה לבאר את מה ששנינו במשנה ליל בדף מבית עמוד ב', החליל חמישה ושישה. ואף שבמשנה לקמן בדף נון א' עמוד ב' מבואר שהיו הרבה כלי שיר, כתב הרמב"ם בפירוש המשניות שמשנתנו וכן המשנה ליל בדף מבית עמוד ב' נקטו רק את החליל, לפי שהוא העיקר בשיר. רבי עובדיה מברטנורה כתב שהטעם הוא מפני שקולו של החליל נשמע יותר ולכן הכל נקרא על שמו. והתפארת ישראל הוסיף עוד שבחליל היו מתחילים ומסיימים את השיר. וייתכן שזו גם כוונת הרמב״ם שלכן הוא העיקר. אומרת המשנה הפותחת את הפרק החמישי והחותמת מסכת סוכה בדף נון עמוד א' שלוש שורות לפני סוף העמוד. החליל שהיו מנגנים בו בבית המקדש בחג הסוכות, פעמים שהיו מחלילים בו במשך חמישה ימים ופעמים שהיו מחלילים בו במשך שישה ימים. ומבאר את המשנה שזהו החליל של שמחת בית השואבה שהייתה בבית המקדש בכל לילה בחג הסוכות, כמו שיבואר במשנה לקמן בדף נון א' עמוד ב', שהיו שמחים ורוקדים כל הלילה ומנגנים בכלי נגינה שונים לכבוד שאיבת המים בשביל מצוות ניסוך המים שעל גבי המזבח. וכבר במשניות ליל בדף מבית עמוד ב' ובמחת עמוד א' התבאר שבכל יום מימי חג הסוכות היו שואבים מים ממעיין השילוח והיו מנסחים אותם על גבי המזבח יחד עם הקרבת התמיד של שחר, בנוסף ליין שהיו מנסחים ממו כל השנה. ובמשנה לקמן בדף נון א' עמוד ב' מבואר, שלכבוד שאיבה זו היו שרים רוקדים בשמחים, לאחר הקרבת התמיד של בין הארבעים, כך הרמב"ם הלכות לולב, פרק ח' הלכה י"ב במשך כל הלילה. זוהי שיטת רש"י שהשמחה היא על מצוות ניסוך המים שנאמר הוא שאבתי מים בססון בספר ישעיה, אבל הרמב"ם בהלכות לולב פרק ח' הלכה י"ב מבאר, על פי ביור הגריז ששמחת בית השואיבה לא הייתה משום מצוות ניסוך המים אלא משום מצוות שמחת החג. כמו שנאמר הוא שמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. ואין לזה כל שייכות לקורבנות ולתחיית שבת, וכל המחלוקת היא האם מצווה זו של שמחת בית השואיבה דוחה דברים שמסורים משום שבות, רועיל ושמחת מצווה היא. העמק ברכה מבאר שמדובר על המצווה לשמוח עם קיום מצוות נטילת ארבעת המינים שבעה ימים במקדש, כיוון שבבית המקדש היה חיוב של שמחה יתירה בחג הסוכות לשמוח דווקא בהם. אם כן אומרת המשנה החליל, שהיו מנגנים בו בבית המקדש בחג הסוכות פעמים שהיו מחללים בו במשך חמישה ימים ופעמים שהיו מחללים בו במשך שישה ימים, ומבארת המשנה שזהו החליל של שמחת בית השואיבה. והטעם שפעמים הניגון בחליל נוהג חמישה ימים ופעמים שישה, לפי שאינו דוחה לו את השבת ולא את יום טוב. ולכן אם יום טוב ראשון של סוכות חל בשבת, אין מנגנים בו אלא בששת לילות חול המועד. ואם יום טוב ראשון חל בחול, אין מנגנים לא בליל יום טוב ראשון ולא בליל שבת של חול המועד, וממילא נותרו רק חמישה לילות בחול המועד שבהם היו מנגנים. בדברי המשנה שהחליל לא דוחה שבת ויום טוב, מתייחסים רק לחליל של שמחת בית השואבה שהייתה כל הלילה, אבל לא לעניין החליל ושאר כלי השיר שהיו מנגנים בהם בשעת ניסוך המים והיין, בשעת הקרבת התמיד של שחר, וכן בזמן ניסוך היין לתמיד של בין הארבעים של כל יום, שזהו חלק מעבודת הקורבן ודוחה את השבת. ותם האיסור לחלל בחליל בשבת וביום טוב וכן בשאר כלי שיר, ומשום שגזרו חכמים שאם נתיר לנגן בכלי שיר בשבת, יש חשש שמא יתקן ויכין כלי שיר אחר בשבת כדי לעורר את השמחה, ויעבור על איסור תורה של מתקן מנה, מתקן כלי. ואף שאין איסורי שבות, היינו איסור מחמת גזירת חכמים שישבתו בשבת נוהגים במקדש, כמבואר במסכת פסחים בדף סמכי עמוד א', מכל מקום. כיוון שאין החליל של שמחת בית השואבה מצווה, אלא רק כדי להרבות שמחה יתרה, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף נון עמוד ב', גזרו חכמים בזה שלא לחלל בו בשבת ויום טוב גם בבית המקדש. כך תוספות, בדיבור המתחיל, שאינו דוחה לא את יום טוב ולא את שבת. זו המשנה שלנו, הפותחת את הפרק החמישי והחותמת מסכת סוכה בדף נון עמוד א'. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפנו היומי, דף ממתת במסכת סוכה, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה פגם נפסל המזבח? שאלה שנייה, נאמר בפסוק, וגם יקב חצב, מהו היקב? פירושם של רשי והתוספות. שאלה שלישית, למה שימש עלול בין הכבש למזבח? שאלה רביעית, מה דינו של יין הנסכים הקרוש? שאלה חמישית, האם מועלים בנסכים אחרי הניסוך? והשאלה האחרונה על דף ממתת, איכן צריכים דברי תורה להיאמר? עם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי טוב באלול תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה, דף ממתת במסכת סוכה, ובעוד שבוע ימים, כעת חיה בעזרת השם ובישועתו, יום רביעי כ"ד באלול תשפ"א, נגיש לבורא כל העולמים, לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את תלמוד תורתנו, בכל מסכת סוכה על נ"ו דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, חי באלול תשפ"א, ונלמד את דף נון, הדף החמישים, במסכת סוכה. אני קורא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב מנותן התורה. אלכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות, כתיבה וחתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.